אדם עומד בפינת החדר, העיניים שלו עצומות, הראש מורכן מעט, והשפתיים נעות ממש בקושי. כאילו אין שום צליל שנשמע החוצה. במבט ראשון, כשרואים סיטואציה כזו, המחשבה המיידית היא שזהו רגע של שלווה מוחלטת. זו כנראה הפעולה הכי אינטימית, שקטה וחסרת דרמה שאפשר בכלל להעלות על הדעת. חיבור אישי של אדם עם עצמו או עם האמונה שלו.
זה בהחלט מה שמשתקף כלפי חוץ. שקט תעשייתי כזה, סוג של ניתוק מוחלט מהסביבה הפיזית.
נכון, אבל כפי שעולה מהמקורות שמרכיבים את צלילת העומק שלנו היום, התמונה השלווה הזו היא אשליה מוחלטת.
לגמרי.
כי תראה, ברגע שמתחילים לחפור בטקסטים ההיסטוריים, הפעולה הזהירה הזו, תפילה בלחש, תנועת השפתיים הזו, חסרת הכל, נחשפת כזירת קרב אידיאולוגית. זה מוקד של מלחמת עולמות של ממש.
ההגדרה הזו של מלחמת עולמות היא מאוד מדויקת כאן, ולא רק כמטאפורה. זה ממש תיאור של הקיר שנוצר. אנחנו בעצם הולכים לבחון היום סוגיה היסטורית והלכתית עמוקה, ומאוד סוערת.
אז המשימה שלנו בצלילה הזו היא לצאת למסע אל תוך המכניקה של התפילה. לנסות להבין איך פעולה פיזית כל כך שולית לכאורה של הזזת שרירי הפה התחילה בכלל בסיפור תנכי עתיק, קיבלה לפתע גיבוי מחקרי מהפסיכולוגיה המודרנית.
כן, מדהים שזה מתחבר לפסיכולוגיה.
לגמרי מדהים. ובסופו של דבר, הדבר הזה הוליד רעידת אדמה תיאולוגית. מאבק חסר פשרות בין ההלכה היהודית המסורתית לבין עולם המיסטיקה וספר הזוהר. המקורות המונחים לפנינו, ובמיוחד אלו שעוסקים בפסיקותיו של רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, הם טעונים ודרמטיים מאוד.
אבל תראי, לפני שנצלול למים העמוקים של הוויכוח הזה, יש כאן הערת הזרה שחייבים לשים על השולחן. הטקסטים שנזכור מציגים עמדות קצה. מחבר המקורות שלנו מנסח טענות פולמסיות, חריפות ולעיתים אף בוטות מאוד נגד התפיסה הקבלית בכלל וספר הזוהר בפרט.
נכון, והתפתית שלנו כאן הוא כמובן לא לקחת צעד בוויכוח, אין לנו שום עניין לשפוט מי צודק מבחינה תיאולוגית או הלכתית, אנחנו בעצם מתפקדים כמורי דרך. בתוך הטקסט, המטרה היא פשוט לפרוש את המידע, לנתח את הטיעונים הקשים משני הצדדים, ולהבין מה עומד בבסיס ההיסטוריה המרתקת שמוצגת מפנינו.
בדיוק, אנחנו רוצים להבין את הלמה והאיך מאחורי הטענות, כדי לחשוף את מנועי החשיבה של כל אחד מהצדדים.
אז כדי להבין את נקודת הפתיחה, כדאי להתחיל מהבסיס הפסיכולוגי. ניקח תופעה שמוכרת מחיי היום-יום. ניסיון לשנן מספר טלפון, או נגיד הליכה בסופרמרקט עם ניסיון לא לשכוח את רשימת הקניות. מה קורה בפועל? מוצאים את עצמנו ממלמלים. חלב, לחם, ביצים. חלב, לחם, ביצים. למה בעצם? הרי כאילו המידע כבר נמצא במוח. למה אפשר פשוט להריץ את המחשבה הזו בשקט מוחלט בתוך הראש?
אז ההיגיון שעומד מאחורי האינסטינקט הזה מוסבר בטקסט דרך מושג מדעי מרתק בפסיכולוגיה קוגניטיבית. קוראים לזה אפקט ההפקה, או באנגלית production effect.
אוקיי.
הרעיון הוא שמידע שאדם מפיק באופן אקטיבי, כלומר שהוא ממש מבטא אותו בקול, הוא נחרט בזיכרון בצורה משמעותית הרבה יותר מאשר מידע שרק נקרא או נגעה בתוך המחשבה.
רגע, אני מנסה להבין את המנגנון הפיזיולוגי כאן. המוח הרי שולט גם במחשבה וגם בדיבור. מה ההבדל הגדול בעצם?
ההבדל טמון במספר שכבות העיבוד. תראי, כשקוראים משהו בלב, יש עיבוד חזותי או רעיוני בלבד. לעומת זאת, ברגע שמתחילים לדבר, המוח אשכרה שולח פקודות מוטוריות לשרירי הלסת, הלשון והשפתיים.
זה הופך לפעולה גופנית.
בדיוק. והפקת הצליל יוצרת גלי קול שנקלטים בחזרה דרך האוזניים ומעובדים באזור השמיעה במוח. אז יש כאן שרשרת נוירולוגית שלמה שיוצרת חותם הרבה יותר מובחן בזיכרון. מחקרים חדשים אפילו מראים שכשמוח אנושי מזהה ספציפית את הקול המוכר של עצמו, הוא מסמן את המידע הזה כחשוב במיוחד.
וואו. והחלק המעניין בטקסט הוא איך המדע המודרני הזה משקף במדויק טקסטים בני מאות ואלפי שנים. המחבר מביא את הרמב״ם, נגיד, שפוסק באופן חד משמעי לגבי לימוד תורה. הוא קובע שאדם שמשמיע קול בזמן הלימוד, הלימוד שלו מתקיים. אבל אדם שקורא בלחש, כלומר שותק וקורא רק במחשבה,
הוא שוכח במהרה.
בדיוק, שוכח במהרה. זו הבנה ממש אינטואיטיבית של אפקט ההפקה עוד לפני המצאת הפסיכולוגיה.
לגמרי. ומשם המחבר לוקח אותנו ישירות אל התקדים המקראי המרכזי ביותר לעניין התפילה, שזה כמובן סיפורה של חנה בספר שמואל א'. זו נחשבת לאבן היסוד שממנה נגזרו הלכות התפילה.
הסיפור המוכר, חנה מגיעה למשכן שילו, היא שבורה נפשית בגלל ההכרות שלה, והיא מתפללת. הפסוק שמתאר את זה הוא פשוט מרתק. כתוב וחנה, היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. אגב, עלי הכהן שרואה אותה מניח מיד שהיא שיקורה, מה שמעיד על כך שהפרקטיקה הזו הייתה די חריגה בנוף באותה תקופה. אנשים כנראה נטו להתפלל אז בכל רם.
נכון, והניתוח הדקדוקי שמציע המקור שלנו כאן הוא קריטי. הפסוק לא אומר וקולה לא ישמע, כלומר בפתח שלא היה קיים שום צליל בעולם. כתוב לא ישמע אם, פועל בסביל.
צביון סביל, כלומר לא נשמע על ידי אחרים.
במדויק. המשמעות היא שהקול שלה לא נשמע על ידי גורם חיצוני. אלי הכהן לא שמע אותה, אנשים אחרים במשכן לא שמעו אותה.
אבל היא עצמה כן שמעה את התפילה של עצמה.
ברור. היא בעצם הפעילה את אפקט ההפקה על עצמה. היא חתכה את המילים בשפתיים, הפיקה צליל חרישי שהגיע לאוזניה שלה בלבד, ובכך היא יצרה מעין בועה של ריכוז שמנעה ממנה לאבד את חוט המחשבה. היא פשוט הכניעה את הלב דרך הפעולה הפיזית הזו.
אז פה מתעוררת קושייה מתבקשת שיכולה לעלות אצל כל אדם שקורא את הדברים. אם נקודת המוצא, האמונית, היא שהאל יושב ובודק עליות ולב, מבין מחשבות, יודע הכל, אז לשם מה המאמץ הפיזי? למה לא להסתפק בכוונה פנימית טהורה, מחשבה טובה? על פניו אמורה להיות התפילה הזכה ביותר, לא?
שאלה מצוינת, והטקסט מתמודד איתה חזיתית ומציג סיווג הלכתי מאוד נוקשה. מתברר שלפי ההלכה הקלאסית, תפילה בלב בלבד היא חסרה תוקף משפטי או דתי. אדם שרק חשב את מילות התפילה, לא יצא ידי חובתו והוא צריך לחזור ולהתפלל. המקור סוקר מנעד של 5 רמות אפשריות להפקת קול בתפילה, שמסביר את כל המכניקה הזו.
אוקיי, הרמה הראשונה היא כאמור המחשבה בלב, שפשוט לא נחשבת למעשה. צריך מעבר מהכוח אל הפועל. מה השאר?
אז הרמה השנייה היא הנעת שפתיים ללא שום הפקת קול. על פי הפוסקים, בדיעבד זה מתקבל, אבל לכתחילה, כאופציה אידיאלית, זה אסור. הרמה השלישית היא בעצם אידיאל ההלכה, נקרא לזה הסטנדרט המוזהב.
שזה לחתוך את האותיות בשפתיים.
כן, חיתוך האותיות בשפתיים והשמעת הקול לאוזן העצמית בלבד. שזה ממש המודל של חנה.
הבנתי. ואז יש לנו את הקצה השני של הסקאלה, הרמות הרביעית והחמישית.
בדיוק. הרמה הרביעית היא תפילה בקול שאחרים מסביב שומעים, דבר שלרוב נאסר כי הוא פשוט גורם להפרעה לריכוז של שאר הציבור. הרמה החמישית והאחרונה היא צעקה, הגבעת קול של ממש. ופה הטקסט מביא ביקורת חריפה מאוד מהתלמוד. הגבעת קול הופכת את האדם לדומה לטענתם לנביאי שקר.
וואו, ההשוואה לנביאי שקר היא בחירה מעניינת. כי כשחושבים על נביאי הבעל שעומדים מול אליהו הנביא בהר הכרמל, מה הם עושים? הם צועקים, שורטים את עצמם ומקימים האומה אדירה. כאילו, התפיסה האלילית הקדומה הניחה שהאל ישן או טרוד בעניינים אחרים, וצריך להקים רעש גדול כדי ללחות את תשומת ליבו.
וזה, תראי, זה בדיוק העוקץ של הביקורת. אדם שצועק בתפילה מפגין למעשה קטנות אמונה. הוא משדר, גם אם לא במודע, תפיסה לפיה האל לא באמת שומע הכל וזקוק לעוצמה דציבלים גבוהה כדי להבחין בו. הכל בתפילה הרי לא נועד לאוזניו של הבורא, אלא לאוזניו של המתפלל.
נכון. בהקשר הזה אני חושבת שאי אפשר להתעלם מפנינה לשונית ממש יוצאת דופן, שמופיעה בטקסט הירושלמי ומוזכרת במקורות שלנו. במקום להשתמש בפעלים רגילים כמו נגיד ממלמל או לוחש, התלמוד הירושלמי אומר שהמתפלל צריך להיות מרחיש בשפתיו. המילה מרחיש היא לא סתם בחירה אסתטית. המחבר קושר אותה להופעה המקראית של השורש הזה בדיני הקורבנות מנחת מרחשת.
כן, המרחשת הייתה כלי מקדש, סוג של מחוות לטיגון עמוק.
ואם נחבר את הדימוי המחוות חזרה לאפקט ההפקה הפסיכולוגי שדיברנו עליו קודם, זה מסתדר פשוט בצורה מופלאה.
איך זה מתחבר?
תראה, כששמן מתחמם במחוות, הוא לא יכול להיות שקט לחלוטין. אם אין שום צליל, סימן שהאש כבויה ושום דבר לא מתבשל. מצד שני, אם השמן מבבע בפראות ומשפריץ לכל עבר, המטבח יעלה באש. המצב האידיאלי הוא אותו רחש תמידי ועדין. פס, פס, עקבי כזה. ככה המוח זקוק להזנה הקולית העצמית הזו, כדי לשמור על הולעת המשוב הקוגניטיבית. אז הוא לא שתיקה מתה, וגם לא צעקה מחרישת אוזניים. זה טיגון עדין של הלב.
כאן גם משחק מילים שהמחבר מציין, בין הפועל מחריש, כלומר שותק, לבין מרחיש. הוא מנתח את זה כך, אדם שמחריש, כלומר שוקל את מילותיו, ושותק שצריך, הופך לריש, כלומר לראש ולחכם. לעומת זאת, אדם שמדבר ללא ערף ובקול רע מדי, הוא מרחיש דיבור מהיר ופזיז, שמוליד מרירות, דיבור מר ושטות.
אז אם מסכמים את התמונה עד לנקודה הזו בהיסטוריה ההלכתית, יש תמיכה פסיכולוגית מובהקת בצורך לשמוע את עצמך. יש את תקדים חנה, ויש רציונל תיאולוגי נגד צעקות. אז זה בעצם מוביל למצב של קונסנזוס הלכתי אדיר. התלמוד הבבלי, הירושלמי, הריף, הרמב״ם, כולם, כל הפוסקים הגדולים לאורך מאות שנים, פשוט מיישרים קו. חובה על אדם לחתוך בשפתיו ולשמיע לאוזניו.
קונסנזוס ענק שמוסבר גם דרך הכלל ההלכתי של מצווה בו יותר משלוחו. הטקסט משווה את התפילה למצוות הסמיכה בקורבנות. מה זה אומר? כשאדם מביא קורבן, הוא מחויב להניח את ידיו על ראש הבהמה בעצמו. הוא לא יכול למנות עורך דין או שליח שיעשה את הפעולה הפיזית הזו במקומו. כי המעורבות הגופנית, אז התחושה של היד על החיה, היא חלק בלתי נפרד מפעולת הכפרה.
והתפילה?
התפילה מתפקדת באופן זהה. אי אפשר לעשות מיקור חוץ לזה. החובה היא להפעיל את הגוף, את השפתיים ואת השמיעה בעצמך.
אוקיי, אז הכל נראה סגור, חתום וברור. אבל אז מגיע טוויסט של צלילת העומק שלנו, קפיצה בזמן ל-116, לדמותו של רבי יוסף קארו.
דמות אדירה.
מדובר כנראה באחת הדמויות החשובות ביותר בתולדות ההלכה היהודית, בן אדם שמקדיש 42 שנים מחייו לכתיבת החיבור העצום בית יוסף, ולאחר מכן מזקק אותו לשולחן ערוך. ובשולחן ערוך עצמו, קארו אכן פוסק לפי אותו קונסנזוס מסורתי עתיק שדיברנו עליו, מתפלל מחתך בשפתיו ומשמיע לאוזניו.
שזו פסיקה הגיונית ועקבית לחלוטין עם כל מה שראינו עד עכשיו.
אלא שקרו, בימיו האחרונים מוציא ספר השלמות, מעין גרסת תיקונים שנקראת בדק הבית, ושם סמו פשוט הופך את פסיקתו ב-180 מעלות. הוא כותב שראוי לחוש לדברי הזוהר, ספר המיסטיקה המרכזי, ולפיו, תקשיב טוב, אסור לאדם להשמיע קול בתפילתו לחלוטין, גם לא לאוזניו שלו.
זה כאילו זה רגע השבר, המחבר של הטקסט שלנו חווה את זה כקריסה היסטורית ממש. הוא מתקשה לקבל כיצד ענק פסיקה כקארו מוחק מסורת אדירה ורציפה רק בשל חשיפה מאוחרת לטקסט מיסטי.
צריך לעצור פה רגע ולשאול מה ההיגיון פה. למה פוסק רציונלי שכתב את הקודקס המשפטי המקיף ביותר, זורק אותו לטובת מנגנון נסתר? מה כבר יש בספר הזוהר שהופך את השמעת הקול לאוזן העצמית לפעולה כל כך אסורה ומסוכנת?
כדי להסביר זאת, עלינו להיכנס קצת לפיזיקה של הקבלה, כפי שזה משתקף בנימוקי הזוהר שמוצגים בטקסט. במערכת הקבלית רואים ביקום סוג של מנגנון מורכב, מעין שעון גלגלי שיניים רוחני כזה. על פי התפיסה הזו, אנרגיה רוחנית זקוקה לכלי קיבול פיזי כדי להתקיים ולהשפיע בעולם שלנו. אז ברגע שאדם מפיק קול פיזי בתפילה, גם אם זה רחש הכי קל, הוא בעצם מייצר כלי קיבול כזה.
נו, ומה הבעיה בזה? תפילה אמורה לייצר כלי קיגול, לא?
הבעיה היא איכן הכלי הזה מיוצר. העולם הפיזי, על פי הזוהר, מלא בכוחות טומאה, מה שמכונה החיצונים או הסתרא אחרא.
אוקיי, כוחות האופל.
כן, והכוחות הללו מחפשים אנרגיה רוחנית כדי לנוק ממנה. אז ברגע שנשמע קול פיזי, החיצונים מזהים אותו, נדבקים בתפילה, מקנים בה ופשוט פוגמים בה. אז השתיקה המוחלטת בתפילה משמשת כמעין, הייתי קורא לזה טכנולוגיית חמקן. זו הדרך להעביר את האנרגיה הרוחנית מתחת לרדאר של כוחות הרשע, מבלי שהם יורטו אותה.
אבל לפי המקורות, זה לא רק עניין של להתחבא מכוחות רעים. יש פה גם משהו שקשור לאלוהות עצמה, נכון? למערכת היחסים בתוך העולמות העליונים.
בדיוק כך. ופה אנחנו מגיעים לרובד העמוק יותר של הזוהר. בתוך מערכת השעון הקבלית שתיארנו מקודם, ישנן ספירות או ישויות אלוהיות בעלות תפקידים שונים. ישנה בחינה אחת שנקראת קצר אפיים או זיירנפין, וישנה בחינה שנייה שנקראת מלכות או נוקבה. הכל מייצג בחינה רוחנית אחת, והדיבור מייצג בחינה שנייה. אז מטרת התפילה לפי הקבלה היא לייצר ייחוד, זיווג או חיבור מושלם בין הבחינות הללו בעולמות העליונים.
אוקיי, וכשאדם מכניס קול פיזי אנושי למערכת הזו?
הוא משבש את גלגלי השיניים. שילוב של קול ארצי וגשמי בתוך תהליך שאמור להיות זיווג רוחני טהור, פשוט יוצר קצר במערכת. זה פוגם בייחוד האלוהי. ולכן, כדי שהזיווג העליון יתרחש ללא שום הפרעות, התפילה האנושית חייבת להיות דיבור מחשבתי חסר כל החלוטין.
מדהים, וכאן בדיוק מגיעה נקודת הרתיחה של מחבר המקורות שלנו. הוא בוחן את ההסבר הזה שמסביר איך כל אנושי משפיע על ישויות עליונות שמזדווגות ויוצא למתקפה חריפה. עכשיו צריך להזכיר שוב, אנחנו מצטטים את הטענות מתוך הטקסט והן קשות מאוד לעיכול עבור מי שמגיע מהמסורת המיסטית. אנחנו משקיפים פה מהצד.
נכון. הטקסט אשכרה מסתער על התפיסה הקבלית בשלוש חזיתות עיקריות. החזית הראשונה היא האשמה ישירה בעבודה זרה. המחבר משתמש במילה נוצרי כדי לתאר את ההשפעה של הזוהר.
מילה קשה, אבל אפשר להבין מאיפה נובע הזעם הזה. עבור חוקר או רב שגדל על רציונליזם רמב"מי, התפיסה שהאל הוא אחד, מוחלט, בלתי ניתן לחלוקה, אז הרעיון הזה של ישויות או פרצופים אלוהים שמזדווגים זה עם זה, נשמע מבהיל. מבחינתו, ברגע שמפצלים את האלוהות לחלקים שצריכים חיבור, חוצים את הקו האדום לעבר פוליתאיזם.
בהחלט. הוא רואה בכך סכנה תיאולוגית עצומה שמעקרת את יסוד הייחוד היהודי.
ומה לגבי החזית השנייה?
אז החזית השנייה שלו עוסקת במעמדו של האדם מול הבורא. המחבר יוצא חוצץ נגד פוסקים קבליים כמו הבן איש חי שבא מאוחר יותר, שטוענים כי העולמות העליונים ניזונים ומופעלים כביכול על ידי תפילתם של התחתונים.
כלומר, המקובלים טוענים שהאדם דרך התפילה שלו בעצם מתחזק את המעזת האלוהית.
ואת זה המחבר רואה כי יוהרה. יוהרה בלתי נתפסת, כאילו כיצד יכול האדם, שהוא בסך הכל יצור סופי ומוגבל, לתקן או לספק צורך לבורא שהוא מושלם ואינו חסר דבר. מבחינת המחבר, מטרת התפילה מעולם לא הייתה להזיז מנופים קוסמיים או לשנות את האלוהים.
אלא לשנות את האדם.
בדיוק. להכניע את ליבו של המתפלל מול ההכרה בשלמותו של האל. ההפיכת האדם למי שמופיל את העולמות העליונים היא, בעיניו, עיוות מוחלט של מהות התפילה.
והחזית השלישית, שהיא אולי הדרמטית ביותר מבחינה היסטורית, נוגעת ללגיטימציה של הטקסטים עצמם. המחבר לא רק מתווכח על פילוסופיה, הוא ממש מאשים את הזרם המיסטי בזיוף מסמכים.
כן, זה מטורף. כשהמחבר בודק את הרקע המשפטי שהוביל לשינוי בפסיקה, הוא נתקל בציטוטים מתוך תוספתא מקור תלמודי העתיק, שקאו ואחרים הביאו כביכל כהוכחה לכך שאסור לאדם להשמיע לאוזנו את תפילתו. המחבר, תוך שימוש בכל כלים של מחקר טקסטואלי, פשוט סורק את המקורות וקובע נחרצות, תוספתא כזו פשוט אינה קיימת.
כלומר, הוא טוען שמקובלים במרוצת הדורות ממש שתלו בריות מזויפות לתוך ספרי ההלכה, כדי לגרום לחידושים המיסטיים שלהם להיראות כאילו הם מבוססים על מסורת חז"ל עתיקה.
זה בדיוק הטענה. שכתוב היסטורי שנועד להעניק לגיטימציה רטרואקטיבית לתפיסות של ספר הזוהר, על גבה של ההלכה המסורתית.
זה פשוט מדהים. כשמסתכלים על הקשת השלמה שעברנו כאן, באמת מבינים את גודל הדרמה, כי נקודת ההתחלה היא בסך הכל טכניקה פסיכולוגית מבריקה בפשטותה, אישה שבורת לב, חנה, שצריכה למקד את המחשבות שלה, אז היא מייצרת משוב אודיו זעיר. המוח מסמן את הדיבור שלה כחשוב, והריכוז נשמר. חז"ל והרמב"ם מאמצים את זה לתוך מערכת הלכתית שיוצרת איזון עדין, אותה מרחשת שדיברנו עליה, בין שתיקה לבין צעקה.
אבל אז נכנסת המיסטיקה, והטכניקה הפסיכולוגית הזו הופכת לסוגיה קוסמית כבדת משקל. הצליל הזעיר ביותר כבר אינו כלי שרת בידיה של האדם למיקוד עצמי, אלא אנרגיה בעלת פוטנציאל הרסני שמסוגלת לשבש ייחודים אלוהים ולמשוך כוחות דמונים.
המרחק העצום הזה בין הלחש של חנה לבין מלחמת העולמות התיאולוגית והאשמות בעבודה זרה וזיופים, זה פשוט מעורר מחשבה עמוקה.
תראי, ויש כאן נקודה פילוסופית נוספת שאפשר לחשוב עליה לקראת סיום. היא לא נאמרה ישירות בטקסטים, אבל היא ממש מעדדת מהם. אם התפיסה מיסטית צודקת, והדבר הקריטי באמת בתפילה הוא התנאים הפיזיקליים, כלומר התדר, השתיקה מוחלטת, המכניקה שנועדה לאפשר זיווג בעולמות העליונים, עולה פה שאלה תורדנית. האם המשמעות המילולית של התפילה עדיין משנה?
וואו, אני מבינה למה אתה מתכוון. הכוונה היא שאם המנגנון הוא טכני באופיו, כלומר שהפעולה של השתיקה היא זו שמסדרת את גלגלי השיניים למעלה, אולי לא באמת משנה אילו מילים מתגלגלות בראש באותו רגע. התוכן הופך למשני מול הטכניקה.
בדיוק. זו שאלה גדולה שמסתתרת מתחת לפני השטח. הוויכוח על עוצמת הקול מקפל בתוכו בעצם את השאלה המהותית ביותר על חיי הרוח בשביל מי אנחנו מתפללים. האם התפילה היא כלי רפלקטיבי שנועד לתקן את האדם שממלמל, כפי שמשתקף במסורת חז"ל, או שהתפילה היא פעולה מגית כמעט שנועדה לתקן ולתפעל מערכות כוח אלוהיות אדירות?
שאלה שבאמת נשארת איתנו. אז בפעם הבאה שיוצא לראות אדם עומד בפינת חדר, מתנדנד קלות ורק שפתיו נעות בחרישיות, כדאי להיזכר שמאחורי הפעולה כמעט בלתי מורגשת הזו, מבבת היסטוריה סוערת של פסיכולוגיה קוגניטיבית, דיונים משפטיים בני מאות שנים וקרב בלתי מתפשט על השליטה בעולמות העליונים ועל הגדרת האמונה עצמה. עד כאן צלילת העומק שלנו למקורות הללו, נתראה בדיון הבא שלנו.